טוב, בסימן טוב, מזל טוב, שעה טובה, שנה חדשה, בשורות טובות. חודש אלול, זה הפתיחה לשנה, שנת תשפ"ו, השער, זה השער לאדוני צדיקים יבואו בו. ברוכים הבאים לכל התלמידים החדשים וגם הישנים, זקנים עם נערים. היום אנחנו ביום עיון על הרב קוק. היה כבר שיעור אחד בכיתת אמונה, וכל השיעורים הבאים עלינו לטובה, גם הם עתידים להיות בכיתת אמונה. השיעור שלי כרגע הוא היחידי שהתבצע כאן בבית המדרש, אבל מוזמנים בעזרת השם להסתכל בלוח המודעות, ולראות שכל השיעורים הבאים עלינו לטובה, הם יהיו בכיתת אמונה. טוב, אז איך אפשר לדבר על הרב קוק? אז כהקדמה, קודם כל, יש פה דפים שצילמתי אותם לחיזוק דברי תורה, אם אפשר לחלק אותם. ואם מי שיכול להתקדם, בבקשה לפה, אם זה לא קשה לו ואם הוא לא מבוגר מדי, אז שיתקדם לקדמת בית המדרש. הקטע שמצולם פה, הדף שצילמתי לכם משני צידיו, זה בעצם מכתב, או אסופה של מכתבים או קטעים מסוימים שהרב קוק כתב לבן שלו, לרב ציודה ממשיך דרכו, והכותרת שלו זה לחיזוק דברי תורה. אני לא בטוח שכל מה שנאמר פה נאמר באותו מכתב, או שזה צירוף של כמה מכתבים. בכל מקרה, אמרתי לעצמי, איך אנחנו מנסים לבנות את הקלסטרון הזה, לנסות לעכל את הדמות האדירה של הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיום בלילה, ג' אלול, זה בעצם 90 שנה לפטירתו. רוב מה שהוא כתב נכתב כבר לפני כ-100 שנה, והדברים שהרב קוק כותב בכל ספריו, ויש לו הרבה, ויש עוד ספרים שעדיין לא יצאו אל הפועל ועתידים לצאת אל הפועל, הדיבור שלו, והאמירות שלו, והעומק של ההתייחסות שלו בכתבים שלו ובמאמרים שלו, הם פשוט משובבי נפש ומפעימים עד כמה הם רלוונטיים לתקופה שלנו היום. אנחנו פה במכון מאיר, ממש רואים את זה, שכמה וכמה פעמים שיצא לי לראיין פה אנשים, ממש לא שינה מה, לא היה משנה מה הוא הגיל, אז אמרו לי כמה פעמים, תשמע, צריך לשכפל את הרב קוק. צריך לשכפל את הרב קוק, צריך לשכפל אתכם, את כל האנשים שהם מדברים, מתווכים, מסבירים, לומדים את תורת רב קוק, כי יש בה בעצם מענה אמיתי, והיכולת להרוות את הצמאון והרעבון של לעתיד לבוא, כמו שכתוב בנביא, 10 סוגי רעבון ירדו לעולם, והרעבון האחרון, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. אז חשבתי שדרך מה שצילמתי לכם פה, ומי שאין לו אז מוזמנים, בסדר, מישהו חילק פה? יש לכם? תודה רבה. על הדוכן, על הבמה, בעזרת השם. אתם יודעים שמתי שרוצים לצייר קריקטורה של בן אדם, אז מדגישים איזה איבר מסוים. כן, אני יודע, היה איזה אחד שקראו לו דולצ'ין. היו לו גבות אבות, אז היו מעצימים את זה, וכולם ידעו שהציור הזה זה דולצ'ין. ועוד אחד היה לו אף ארוך, קיצור, כל אחד עם העניין שלו. ובעצם, כמשל וכנמשל, שאנחנו מדברים על הרב קוק, מדברים על איזושהי דמות רבת הוד, רבת אנפין, כל כך הרבה פנים, כל כך הרבה צדדים, ופשוט איזה קריקטורה, שוו בנפשכם איזה קריקטורה ענקית של אדם ענק שבענקים, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, הרב הראשי, בעל כישרון לימודי מפעים, בעל לב רחב כרוחב העולם, בעל לעומק כאוקיינוסים, באמת אישיות מיוחדת במינה, וממש סוג של קריקטורה ענקית כזאת, ובדרך כלל שאומרים דבר מסוים ואתה מנסה להסביר למישהו אחר על גדלות של בן אדם, אז אמירה מסוימת מאפילה על אמירה אחרת. אתה אומר שהוא טוב לב, אז שוכחים את המידות האחרות שלו. ואני פעם חשבתי על זה, שאולי זו הסיבה שגם עושים שבע ברכות, שבעה ימים, כי בכל יום החתן והכלה מגיעים, ואז הקהל, האבא, האמא, החברים, הקרובי משפחה, אומרים, החתן הזה, הוא מלא מצוות קרימון, הוא איש חסד. ביום למחרת אומרים, בן אדם הזה, הוא משהו מטורף, העומק השכלי שלו, והלב הרחב שלו, והגמילות החסדים שלו, ו... בסוף השבע ברכות, מקבלים תמונה, וואו, זה משהו. חתן שווה, סידרת לך. קלה שווה, סידרת לך. וזה גם מה שקדוש ברוך הוא עושה איתנו עם החגים, שכל חג בעצם מאיר בתכונתו. בכל החגים יש חירות, אבל בפסח, כמו שהרב כותב בעולת ראייה, אז העניין של החירות הוא הולך ומודגש. בכל החגים יש סוד ושמחה, אבל בפורים הדבר הוא יותר בולט, הזרקור הוא על דבר אחד ולא מאפיל על הדברים האחרים. וכך גם אותו דבר, אני מבקש, כן, אני הקטן מבקש לעמוד מול דמותו האדירה והתנאית, ממש תנאית, התנכית של הרב קוק, שלפעמים היה צריך לעמוד כנגד כל התפיסות האחרות, כנגד אנשים שחשבו הפוך ממנו לגמרי, לספוג אלבונות מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. והוא באמת בגדלות, גם התורנית שלו, אבל בעיקר בגדלות המידותית שלו, הבליג ואמר, טוב, בסדר, זה מה שאני רואה, זה מה שאני מוצא לנכון להסביר, זאת הדיאגנוזה שלי, זה מה שאני רואה בדור שעומד לפניי. תודה רבה. תודה רבה. אז ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אז הקריקטורה הענקית הזאת, האדם הגדול הזה, הכהן הגדול מאחיו, גם במידות, גם בידע התורני, גם בהנהגת הפרט וגם בהנהגת הכלל, ביצירתיות שלו, באחריות שלו, באכפתיות שלו, ברחמנות שלו, בטוב הלב שלו, בענווה שלו, וגם, יחד עם כל זה, ויגבל ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, לא מדובר על איזה רב כזה שמתבייש להגיד את האמירות שלו. ברמה האישית, ענב שבענבים. ברמה הלאומית, נועז שבנועזים. גם מול הבריטים, גם מול החלקים האחרים בעם, זאת אומרת, זה איזו אינטליגנציה כזאת, כן, איזה כישרון מיוחד כזה, שכמובן קשור בהרבה תיקון מידותי שהיה בו, שהוא בעצם באישיות שלו ממש נשא הפכים, גם וגם. גם אדם ענב מאוד, גם אדם שיכול להיות תקיף ביותר מול למשל המאבק שלו על הכותל בזמנו, מול הבריטים, על היכולת לתקוע בשופר שם ולהתכנס לתפילה, ועוד כהנה וכהנה. מאבקים שהוא ניהל, אבל הכל היה בענווה בלתי רגילה ובמידות מתוקנות. מי שהשכיל, אז באמת ראה שנאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות צונה. הביקורת שלו היא באמת נעשית ממקום אידיאלי ואמיתי, ובגלל שהם נעשו ממקום אידיאלי ואמיתי, אז הוא לא ראה בזה פגיעה אישית. גם אם לפעמים פגעו בו אישית. אתם יודעים ש... חלק מהאנשים שלא חשבו כמוהו, כשהוא היה עובר ברחוב, היו שופכים עליו מי ביוב. תלמידי חכמים, צדיקים, דתיים, אנשים עובדי השם, שבגלל שהם לא חשבו שלא כמוהו, הפגינו את המחשבה האחרת שלהם בצורה נלוזה, בצורה מכוערת, אבל הוא הבליג. טוב. צריך הקדמה של כמה שעות, רק כדי להתחיל להיכנס לחדריו, חדרי ליבו וחדרי מוחו של הרב קוק, אבל בואו ננסה דרך דברים שהוא כתב, ננסה לראות מה היה חשוב לו. ולכן חשבתי שזה במקום להביא את הדיבור הזה של לחיזוק דברי תורה, מכתב שבעצם הרב קוק כותב לבן שלו, הרב צבי יהודה. בסדר? שכל הרבנים שאתם מכירים פה הם בעצם תלמידיו של הרב ציודה ובאים מכוחם של הרב קוק. עוד עובדה שצריך שהיא תעמוד לנגד עינינו, לפני 90 שנה שהרב קוק נפטר, כן, אז לפני 150 שנה וכולי, בחיי חיותו, לא היו לו הרבה תלמידים. כי בעיקר לא כל כך הבינו מה הוא אומר. הוא היה כמו רבי מאיר. למה קוראים לרבי מאיר רבי מאיר? מכיוון שהיה מאיר את התנאים האחרים, את התנאים המקבילים אליו, את הקולגות שלו, היה מאיר את פניהם בהלכה ובאמונה ובאגדה, ובאמת הוא קדם את דורו. והקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד בכל דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, ממש שותן לנו צדיקים כאלה, יעלומים כאלה, שבעצם מאירים את הדור. כמו הרמב״ם שהתנגדו אליו, ואחרי זה כולנו לומדים את הנשר הגדול, כמו רבי נחמן שהתנגדו אליו, וכולם היום לומדים את ספרי רבי נחמן, והמסילת ישרים, ועוד כהנה וכהנה אחרים, שבעצם בשעה שהם דיברו, קומץ אנשים באמת הבין מה הם אומרים, וירד לסוף דעתם, או התרומם לרום גדלותם. היום מדובר על מיליונים, זו לא גוזמה, מיליונים של תלמידים של הרב קוק בכל העולם, בכל השפות, שבעצם מזהים שהמזור, כן, התרופה למחשבות שלהם, ולחוותות האישיות שלהם, ולמהלכים הרוחניים והנפשיים שהם עוברים בין בפרט ובין הכלל, הם מוצאים מענה בתורתו של הרב קוק. טוב, פסקה ראשונה. הנני מוסיף לזרז ולמזורז כמוך, כן, הוא אומר לבן שלו, שיחיה לשקוד על התורה ולחזור יפה על לימודך, כי זהו עיקר פרי הלימוד. זאת אומרת, בן אדם צריך שתהיה לו, כי אנחנו עכשיו בעצם מקבלים פה מכתב מהרב קוק, מה הוא היה אומר לנו אם הוא היה עומד פה, כן, ברשותכם. קודם כל, אחריות על מה שאתה לומד. לשקוד על התורה ולחזור על זה, כמו שאומרים חז"ל, כל הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר. כל אחד מאיתנו מגיע לפה, שומע דברים, דיבורים גדולים, בגמרא, באמונה, בהלכה, במוסר, בסדר גמור, זה יפה מאוד. אבל צריך לחזור על זה. לחזור על זה, לסכם את זה, לתפוס אחריות על זה, כדי להפנים את זה. כי זהו עיקר פרי הלימוד, ולשום לב למוסר ויראת השם. יש עוד תופעה שעלולה לקרות לעובדי השם, שבן אדם לומד, 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 ופתאום הוא תופס את עצמו, אומר, מה אני עושה פה בעצם? מה אני עושה? החבר שלי על הים, ירדו לאילת, הלכו, זה, חיים על איזה פטריה, בעודו, מה אני עושה פה? כל הזמן אדם צריך להזכיר לעצמו, מה הוא עושה בבית המדרש? לשם מה הוא לומד תורה? מה המגמה של לימוד התורה? מה אני עושה עם זה? מה אני מקדם? הרי זה נראה לו פרודוקטיבי. כולם עושים, ורק אני יושב מול ספרים, רק אני מפי סופרים ומפי ספרים, מה? איזה תועלת יש בזה? לאן אני הולך? מה עם היעדים שלי? כמו שבן אדם יש יעדים בצדדים המעשיים, אף מנהל מפעל לא עובד בלי יעדים, וכל רבעון או כל תקופה בודק את עצמו. גם בן אדם שלומד תורה, מה זה גם? בעיקר אדם שלומד תורה, בעיקר אנחנו שזוכים ללמוד תורה, וללמוד גם את תורת הרב קוק. אדם צריך לעמוד מול זה, ובמסגרת החזרות והסיכומים, גם לשים לב למוסר ויראת השם, כדי להבין מה הוא עושה ולשם מה הוא עושה את זה. כפי מסת הפנאי, כי זהו, אומר הרב קוק, עיקר הכל. הרב קוק היה מאוד מאוד מדייק במילים שלו. הוא אומר שההבנה מה אנחנו עושים היא עיקר הכל. אם בן אדם לומד תורה ולא לומד אמונה, ולא מפנים את הערכים שבעצם בשמם או לשם מימושם הוא לומד תורה, אז בעצם העיקר חסר מן הספר, למרות שזה קטן הכמות, אבל רב האיכות. בסדר? עוד מעט אנחנו נגיע לזה, כמו בשר ויין. ואם כי הזמן האפשרי לייחד ללימודים אלה הוא חלק קטן, אבל הוא נושא פרי ברכה אל כל יתר הפעולות והלימודים. כמו שהמוח הוא קטן בשיעורו, והוא מטביע צורת האדם באדם. מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל, אין הבדל בין בן אדם לבין בהמה, לבד, הנשמה התאורה. איפה משכן הנשמה? בשכל של הבן אדם. כן? יש שכל בכל דבר. אז בעצם, זה נכון שאתה אוכל בשר, זה מצוין שאתה לומד גמרא, ואתה לומד הלכה וכו'. אתה חייב, והוא קורא לזה עיקר הכל, גם לשתות יין, כן? גם לבשם, גם ללחלח, בלשון לחלוחית, כן? כתוב בנביא, חוכמת, לעתיד לבוא, חוכמת סופרים תשרח. תיווצר מציאות כזאת, כן, חוץ מכבודכם, שהתורה תהיה מסריחה, שאף אחד לא ירצה ללמוד אותה. או שהזוהר כותב, לאבדין אורייתא יבשתא. התורה תהפוך להיות דבר יבש מאוד. למה? כי זה משהו קורקטי, שצריך להספיק אותו ולעשות אותו, ויש לך איזה רובליקה שאתה צריך למלות, וכמה מצוות שאתה צריך זה, כדי שלא ימנגלו אותך, או לא יעשו לך איזשהו משהו בעולם הבא. אומר הרב קוק, אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. על חיבור, על אהבה, על הזדהות, על שותפות. שותפות עם הקדוש ברוך הוא. כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, פועל במציאות, ואתה יחד איתו, פועל יחד עמו. אז כמו שהמוח הוא קטן בשיעורו, והוא מטביע צורת האדם באדם, זאת אומרת, גם אם הוא קטן בכמות, הוא בעצם מה שעושה אותנו בני האדם, כך גם לגבי לימוד האמונה, ולימוד המוסר, כמו שהוא אמר פה בפסקה, זה הדבר המרכזי. להבין מדוע אנחנו עושים, ותזכורת תמידית, מה אנחנו פועלים. בעולם מאוד מאוד מוחשי, העולם שלנו היום, כן, אתם יודעים שהעולם מוחשי, כן? כן או לא? או, מישהו פעם ראה חומר? מישהו רוצה להתחתן? בקיצור, דווקא במיוחד בעולם הזה, שאנחנו כל כך מוקפים בחומר, ואם לא פרסמת כאילו לא עשית, אז העבודה הפנימית הזאת היא צריכה יתר חיזוק. ההפנמה הזאת היא שאנחנו עושים מעשים מאוד מאוד גדולים, כמובן. אנחנו מלאי הערכה לאנשים שבצבא ובחקלאות, שאנשים שעושים את מלאכתם נאמנה, את מלאכת שמיים, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, מלאכה מלשון מלאך, מלשון שליחות, מצוין. אם אפשר, בבקשה שם למעלה. תודה. בוודאי שאנחנו מלאי הערכה, הכל נעשה מתוך בעזרת השם, ענווה כלפי כל שאר עם ישראל, אבל אנחנו אמונים כרגע, לעת הזאת, להיות אנשי בית המדרש, זה העניין שלנו, אנחנו צריכים לתפוס אותו ברצינות. אם בחברת הייטק בן אדם הוא לא, הוא מזייף וזה וזה, אז הוא מקבל הערה, עוד הערה וזה, אופה, בסוף קורא למנהל, שלום עליכם, אתה בחור טוב, אבל אתה יודע, לא בבית ספרנו, תחפש לך מקום אחר. אז אנחנו בוודאי לא עובדים ככה, אבל התביעה האישית של כל אחד מאיתנו צריכה להיות לא פחות מזה, ואף יותר מכך. בסדר? להיות עם אחריות, להבין מה אנחנו עושים, ולזכור מה אנחנו פועלים, במיוחד לעת הזאת. שוב פעם, תראו, זה משפט שהוא כתב, משפטים שהוא כתב לפני כ-100 שנה. כמה הם רלוונטיים להיום? כמה הם חשובים שאנחנו נשמע אותם, ויעדהדו אותנו כל הזמן? דבר נוסף, מאוד נבהלתי, ממה שראיתי שהנך חוזר, רק 3 פעמים על לימודך. אני לא רוצה להביך אתכם, ולשאול, כמה פעמים כל אחד מאיתנו חוזר על תלמודו? הוא אומר, שמע, החזקתי לך כבן אדם רציני, רב צבי יהודה, מה יהיה? רק 3 פעמים? נבהלתי מאוד. מי חוזר פה 3 פעמים על תלמודו? שאלה רטורית. בסדר? מאוד נבהלתי ממה שראיתי שהנך חוזר רק 3 פעמים על תלמודך. הנני יודע ועד. על פי הניסיון, כלומר, הוא בעצם מעיד על עצמו, אני הרב קוק, כן עשיתי את זה. לא חזרתי 3 פעמים, חזרתי 10 פעמים, עוד מעט נראה. כי אי אפשר כלל לזכות בחזרה של ג' פעמים. אתה לא יכול להפנים דברים. בוודאי לא תורה הגואלת, שהיא תורה שמתחדשת על ידינו, רבותיי. מתחדשת, הישן הולך, הישן מתחדש והחדש מתקדש. הכל נע קדימה. ואבקשך מאוד להרגיל עצמך לחזור לכל הפחות, כמה כתוב? 10 פעמים. מה אתה אומר, חכם כפיר? אתה חוזר רק 9, אה? אז הנה הרב קוק אומר לך 10. לכל הפחות 10 פעמים, כל פרק קודש שתתחיל פרק אחר. היום בן אדם בא, נשנש איזו שורה בגמרא, למחרת אומר, רגע, זה לא המסכת, לא נראה לי הדבר הזה. אחרי זה נכנס לי לשיעור, אומר, רגע, אני לא יודע, אני לא בא לי בטוב, הופ, מזבזפ לאיזה שיעור אחר. באמצע הזה, במיוחד בדור שלנו, הדור המתוק, הדור האדיר, הדור הקדוש, הדור האידיאליסט, חייבים לחזור על כל דבר 10 פעמים. דווקא בגלל שאנחנו, לא אתם, אתם רק, אולי החברים שלכם, שאתם מכירים אותם, שלא חוזרים 10 פעמים. פשוט לחזור על הדברים כדי להפנים אותם. שיהיה לנו אחריות, שאנחנו נרגיש שאנחנו עסוקים בלא פחות מיקור אטומי. זה מאוד מהותי. חכמים ייזהרו בדבריכם, שם התלמידיכם, ואולי גם אנחנו בעצמנו, נשתה מהמים המערערים, כן? דבר צריך להיות ברור. איך כתוב? אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. שבן אדם, כל אחד מאיתנו צריך שתהיה לו משנה סדורה. אני בטוח שלכולם יש פה מחברות. ואני ממש מציע לכם לקנות עוד מחברות, שכל בורונית יקרוס תחת הקניות של תלמידי מכון מאיר. כל בן אדם שמגיע, קונה מחברת, שומע שיעור, מסכם אותו בכמה מילים, תוך כדי שיעור, אחרי השיעור. זה אומר לנו כבר הרמב"ן, לפני 800 שנה, הוא אומר, כן, באיגרת הרמב"ן, כאשר קמת מן הספר, אתה קם מהספר, מה למדת? היה שיעור פוצץ, חילק לך את החיים ללפני ואחרי. מעולה. אבל מה לקחת מזה? מה הפנמת בזה? כן? אני מקווה שהכל בקטע טוב, לא לקבל אותי כביקורת. זה רק לחזק למחוזקים. אז קביעות ניתנים לתורה, קביעה של ציפיות, אחריות, סחירת התורה. לא סתם אחינו האשכנזים מברכים לעסוק בדברי תורה. אז הרב קוק מסביר בולת ראייה, זה כמו עסק. הספרדים מברכים על דברי תורה. לא נכנס עכשיו למי צודק, כי ברור לכם מי צודק. אבל לעסוק בדברי תורה, כלומר שבן אדם יתייחס ללימוד התורה שלו לפחות כמו עסק. מה הרווח? מה ההפסד? מה הדברים שגורמים לי לצאת החוצה? מה הדברים שגורמים לי להתכנס פנימה? איזה אחריות שיש לקבל זה? ספירת מלאי? מה אני יודע? מה אני לא יודע? מה אני עתיד לדעת? מה התוכניות הבאות? מאוד מאוד חשוב. אז זו הפסקה השנייה. זוכרים כמה פעמים צריך לחזור? יפה מאוד. סוף השיעור יהיה מבחן. אז תהיו בעניינים. הלאה. פסקה מספר 3. מהגדולים היקרים הללו, תלמוד להרבות קניינך בחוכמה, למגמר ולמזבר, כלומר גם בהיקף וגם בעומק, לחזור על לימודך בחשק ואהבה. עוד נקודה חשובה מאוד, אופה. שאני לומד תורה, אני צריך, אין אדם למד אלא במקום ש... ליבו חפץ. זה לא אומר שאתם יודעים, כתוב בגמרא אמירה בדיוק הפוכה, שכל האומר שמועה זו נאה בעיניי, ושמועה זו אינה נאה בעיניי, הרי זו כזונה, חס ושלום. זאת אומרת, הוא אומר, זה דברי תורה מעניינים, וזה שטויות, כאילו לא מתאים לי, לא מדבר אליי. יכול להיות שכרגע זה לא מדבר אליך, אבל אתה עכשיו לומד משהו? אתה צריך שבעזרת השם יהיה לך גם חלק מהמרכיבים של ההוגה הזאת, של הצ'ונט הזה, של התבשיל הזה שאתה מבשל בהתכתבות שלך עם דברי אלוקים חיים, במערכת היחסים שלך עם הקדוש ברוך הוא, בעבודת השם שלך, חייב להיות עונג ושמחה. יש לו מאמר על זה שלמדנו אותו לפני כמה חודשים, מאמר העונג והשמחה, אני אגיד את זה בקצרה, כמשל. תארו לכם שמצאתם חן בעיניי. כן, רק תארו לכם, כן, שלא יהיה יבנות. ואז אני אומר לכם, בסדר, איזה חבורה נפלאה. פתיחת שנה, חבר'ה נחמדים, יהיו גם חבר'ה חדשים, כל אחד מקבל איזומיל. איזומיל זה מזון כזה של תינוקות. הוא ממש מגעיל. בסדר? אבל תינוקות אוהבים את זה. יש לי בת בחורה, קוראים לה שבות. המילה הראשונה שהיא ידעה להגיד, לא אבא ולא אמא, איזומיל. הייתה מרימה את הבקבוק ודורשת עוד מנה. בסדר? הייתי סותם את האף. ממלא לה את האבקה, נותן לה לשתות, והיא שמחה בזה. כשאנחנו גדלים, אם אני אביא לכם את האיזומיל הזה, הסיכוי שתשתו אותו הוא קטן מאוד, כיוון שכבר ראיתם דברים אחרים. אומר הרב קוק, לא יכול להיות שבמזון גשמי, אנחנו דורשים גיוון, ויש שפע כל כך גדול, וכל כך הרבה טבעים שונים, ומזונות שונים, וטעמים שונים, ואני גם כל הזמן דואג לגוון אותם בקטע טוב, לא בקטע של קפיצה מדבר לדבר, כן? תזכרו איפה אנחנו נמצאים. אלא בזה שאני עכשיו, באמת אני רוצה להתענג על הדבר הזה, ורוצה לשמוח בו, ורוצה שהוא יתאים לי. זאת אומרת, המזון שלנו ביותנו תינוקות, לא מתאים לנו ביותנו בוגרים. המדרשים המקסימים והסיפורים ששמעתם או לא שמעתם מהגננת, הם מקסימים, אבל הם טובים לשעתם. ואנחנו צריכים להתקדם. וכדי שיהיה עונג ושמחה, בן אדם צריך להעמיק בלימוד שלו, ולהידרש לפנימיות התורה, ולהידרש ללימוד אמונה, ולטעמי המצוות, כדי שיהיה לו עונג ושמחה, שיוכל להזדהות עם זה. כי אנחנו בדור שאי אפשר כבר לומר אשרי העם שככה לא. אנחנו בדור שרוצים להבין דברים, להזדהות איתם ולהתחבר איתם. לא יכול להיות שהכל מסביב, בכל תחום, בן אדם דורש חיבור. ורק בתורה ידרשו מאיתנו, אנחנו נדרוש מעצמנו להפטיר כדי אשתקד. כי אתה בלימוד התורה שלך ומערכת היחסים שלך עם הקדוש ברוך הוא, ומערכת האמונה, אמונה מלשון אימון, מלשון התקדמות, כן? אתה חייב להתכתב עם המציאות הכללית, ברצונך או שלא ברצונך. כלומר, אם אני היום, אתם בוודאי, מבינים יותר טוב ממני במחשבים, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מה שלא תרצו, אתם מבינים יותר טוב ממני. אז באמונה, בלימוד תורה, בן אדם ימשיך ללמוד כמו סבתא שלו, שאולי לא יגיד קורא וכתוב. היא הייתה מקסימה, היא הייתה צדיקה. אנחנו מתקנים בה. כן, אני רואה, כשאני מדבר איתך, אני עכשיו נזכר בחמותי, זכר צדיקה לברכה. נפטרה בת 92. הייתה גם תלמידה חכמה, האמת היא. אבל גם כאלה שלא היו תלמידה חכמה. זה היה יפה לשעתו. אבל עכשיו כולנו יודעים קרוא וכתוב. אז בוודאי אנחנו צריכים להעמיק בזה. וממילא יהיה לנו גם עונג ושמחה, כי לא תהיה איזושהי התניה שבכל תחום יש העמקה, ורק בלימוד תורה הדברים נשארים בגדר איזומיל. בסדר? אז כמו שהאיזומיל דוחה אותנו, ובוודאי לא גורם לנו לעונג ושמחה, אנחנו צריכים בלימוד תורה שלנו, כמו שכותב לנו פה הרב קוק, ובעוד הרבה מקומות, כמו שתיארתי את המאמר הזה, צריך שזה יהיה בחשק ובאהבה. כדי שיהיה חשק ואהבה צריך עוד כמה תנאים. צריך לאכול טוב, לישון טוב, לעשות ספורט, כן, כמו שהרב כותב בהתחלת הלכות תשובה, שיש לנו תשובה טבעית, שהיא מחולקת לגופנית ונפשית, ומעליה יש לנו את התשובה האמונית, התשובה התורנית, ומעליה יש את התשובה השכלית. אם אנחנו רוצים שלימוד התורה שלנו יהיה בעונג ושמחה, ובחדווה, ורצון להמשיך הלאה, אנחנו צריכים גם לדאוג לכל התנאים הרוחניים והפיזיים, שיגידו, וואו, פה יושב כי הבטיח. אני לא מדבר על קלות. זה יכול להיות מאוד קשה ללמוד תורה. אני מדבר על נעימות ושאיפה לזה שאנחנו נעשה את הדברים מתוך אהבה, ולא מתוך כפייה, ולא מתוך כל מיני גורמים חיצוניים, שאני ארצה לעשות עם זה. דבר שאני אוהב אותו, אני מזדהה איתו ומעצים אותו. הרמב״ם אומר, על מה שאומרים חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפתח בין תורה ומצוות שנאמר, השם חפץ לזכות, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט 12 חלונות. לכל אחד מאיתנו יש מצווה שהיא קרובה לליבו. אמת? בוא נעשה מבחן קצר. יש איזה מצווה שאתה אוהב במיוחד? שבת. ואתה? תפילין? ואתה? יפה מאוד. כל אחד, אחד אוהב לתכון. בקיצור, כל אחד מאיתנו יש איזושהי מצווה שהיא קרובה לליבו. אומר הרמב״ם דבר מדהים ומפתיע ומתוק מדבש. שאתה לוקח איזו מצווה שהיא קרובה ללבך. כן, זה נמצא במידות הראייה בערך ברית. הוא לוקח את המושג ברית ומרחיב אותו. ברית זה משהו שאני רוצה לעשות אותו לא בגלל זה צו חיצוני. לא בגלל שאמרו לי לא לרצוח, שם הוא נותן את הדוגמה הזאת, אלא בגלל שאני לא רוצה לרצוח. אני עכשיו יש לי ברית עם השבת, ברית עם התפילין, ברית עם המצה. בסדר? אני עכשיו עושה את זה, וזה כל כך נחמד בעיניי, שאני רוצה עכשיו להדר בשבת, ולקנות איזה מפה יפה לחדר, ובעזרת השם לבית שלך, במהרה בימינו. או, וכן על זה, וזה בגדים מיוחדים, וכיפה מיוחדת, ואתה תיקח את התפילין עם כל ההידורים, ועם הגיד המיוחד, ויהיה לך גם תפילין של רבנו תם, וכבודו יעשה מצות בעצמו. לא דיקטים, פיתות כאלה. בסדר? דרך זה אומר הרמב״ם, בעצם בן אדם יש לו חלון לכל המצוות האחרות, כי הוא אומר לעצמו, אם אני במצווה שאני מזדהה איתה, אני רק רוצה לעשות יותר, סימן שאני שייך בזה. אתם מבינים? זאת אומרת, יש לנו 613 הזדמנויות שדרכם אנחנו נכנסים ויכולים להגיע לעונג ושמחה בכל מצווה, גם בשעטנז וגם לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, או איזה מצווה שנשמעת לכם קצת רחוקה. בסדר? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות לטעום את הטעם הזה דרך אותה מצווה שאתה מזדהה ממנה בעצמך, דרך אותה ברית שאתה קראתת לא בגלל צו חיצוני, אלא בגלל צו פנימי. זה החשק והאהבה, שמאוד חשובה. לקנות ידיעה שלמה, אני בפסקה השלישית, בשורה השנייה, כמו שאתם מבינים, אנחנו צריך עוד כמה שעות לגמור את הכל, אבל בואו נמשיך. לקנות ידיעה שלמה בגופי תורה כסדרן, לעשות העיקר עיקר והתפל תפל, לשים לב איפה אני כבר מאבד את זה, ואיפה אני נשאר ממוקד. ואומר הרב, מעיד על עצמו, והוא היה קשור לכל גדולי עולם בדורות שעברו, כי לא ראיתי חכם גדול באמת, לא סתם המילה אמת, כי לא ראיתי חכם גדול באמת, כי אם מאותם שמשימים עיקר עסקם בתלמוד וראשונים, ללמוד ולחזור כסדרן ממש, בייחוד בראשית ביקורי הילדות. כלומר, בן אדם צריך לחזור על הדברים, לחזור על, 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 על הראשונות, כמובן שיש עדיפות לא ללמוד מקיצורים. בסדר, שוב פעם, אנחנו קצת בדור אחר, ולפעמים בן אדם קצת קשה לו ללכת אל המקור, אבל עדיף ללמוד מספרי הראשונים, גם אמונה. עדיף ללמוד מספרי הראשונים, למרות שיש לנו המון ספרים באמונה, גם של רבנים שמלמדים פה במכון, שהם מתוקים ואדירים, אבל אדם צריך להשתדל, בתוך הלימוד שלו, לחזור ללמוד את ספרי הראשונים. הרמב״ם, הרס"ג, המהר"ל בתקופה יותר מאוחרת, הספרים האלה שמהם נגזרו כל הספרים העכשוויים שאתם מכירים אותם. טוב, נקודה נוספת. הרגל נא את עצמך ללמוד בעיון, ולעיין גם לפעמים בדברי ספרי האחרונים בפלפול. יש איזו מחלוקת אדירה שנשברו עליה הרבה קולמוסים, איך בן אדם צריך ללמוד? עכשיו גמרא, הלכה. האם הוא צריך לקחת את הסוגיה, להתפלפל בה? או כמו שהמהר"ל, שאולי אומר את הדברים הכי נוקבים, הוא אומר, בן אדם שכל היום מתפלפל, הוא אומר שזה לימוד סרק. פלא פלאות, וישיבות שלמות שבנויות על הדבר הזה. מה? סרק כאילו עשר פרי. כן, עצי סרק. סרק, יורם בלי זה. כדורי סרק. בסדר? הוא אומר אמירה מאוד מאוד קשה. בסדר? יש ישיבות באמת, שוב פעם, בלי להכפיש אף מוסד הזה, שעל זה הם בנויים, על הפלפול, ועוד העמקה, ועוד צבי דינים וכו'. בסדר, אני מדבר, מה הרב קוק אומר כאן? מה הוא אומר? תעשה את זה, תעשה את הלימוד הזה, אבל תעשה אותו לפעמים. ככה אני מנחה אותך. כדי שתהיה רגיל בסגנון החידוש שבהלכה, כראוי בעזרת השם יתברך, ביושר ושכל טוב. ולימוד ספרי מוסר ועיון תקבע בסדר יפה, שלא תבזבז כוחות לימודים ההלכיים יותר מעמידה. כלומר, בן אדם, הוא עוד מעט יגיד את זה, האמת היא, אני חייב לומר, שזה יותר קרוב לשיטת הלימוד הספרדית, מאשר לשיטת הלימוד האשכנזית. כן, עוד מעט הוא גם יגיד, ללמוד ריף, כלומר, זה נקרא, עשו כדשמטת, אליבא דהילכת. גם יש, אם אתם מכירים, ברור הלכה והלכה ברורה, יש ממש מוסד שלם, בקומות התחתונות של מרכז הרב, שהתחיל עוד עם הרב קוק הפרויקט הזה, שבעצם הרב קוק, כל מה שהוא למד, סופו של דבר הוא גם סיכם למטה את הנגזרות ההלכתיות. כלומר, שזה לא יישאר רק בגדר רעיונות אמורפים כאלה, אלא תמיד לדאוג שהדברים יקונקרטו. שאני קם מהספר, ואני קם מהספר האמונה, כמו שתיארנו קודם, ועכשיו שאני קם מהגמרא, אני גם רוצה לדעת מה בעזרת השם השורה התחתונה. אני לא רץ ישר לשורה התחתונה. אבל בסופו של דבר, אני צריך שבמסגרת הלימוד שלי, אני גם יודע מה לעשות. אין בור ירחת, ואין עם הארץ חסיד. לא יכול להיות שבן אדם לומד בישיבה שנים, בסוף הוא לא יודע ללכות שבת. לא יכול להיות בן אדם שיהיה במכון מאיר, כמה שנים, הוא יודע את כל הספרים באמונה בעל פה, והרב ההוא, והרב ההוא, ויש לו חילוקי שיטות, וזה בסופו של דבר, שורה תחתונה, הוא מגיע לשבת, אין לו מושג. אומר לנו הרב קוק, ואומר את זה בן דורו פחות או יותר, אפילו זקן ממנו החפץ חיים, בהקדמה לחלק שלישי במשנה ברורה, בן אדם שלא לומד ללכות שבת, כל שבת מחלל שבת. ככה אומר החפץ חיים. אז חס חלילה לא באנו להפחיד, אבל באנו לומר שצריך לשים לב לזה. כלומר, שאני לומד, שהדברים גם יהיו למעשה. אני ממשיך. החלק בעמודה השמאלית, רואים אותי? רואים חברים? החלק הרוחני שבתורה? יפה. החלק הרוחני שבתורה, כן, כל עולם האמונה והאגדתות. החלק הרוחני שבתורה לכל רוחבו, עומקו והיקפו, כן, שזה באמת היה עיקר עניינו שהרב קוק התעסק עם זה, למרות שהוא היה איש הלכה ברמות עליונות ביותר, כן, היה רב ראשי לישראל, פוסק הדור. אבל אנחנו כולנו מכירים אותו יותר דרך הספרים שלו האמוניים. יש לו גם ספרים בהלכה כמובן. החלק הרוחני שבתורה לכל רוחבו, עומקו והיקפו, מוכרח הוא גם למצוא מקום בישיבה. בישיבה הכוונה בישיבת מרכז הרב, או בכל הישיבות. האגדות, המדרשים, הנגלים והנסתרים. כן? כידוע הרב קוק גם היה מקובל. גם את הצדדים הגלויים וגם את הצדדים הנסתרים. ספרי המחקר והקבלה העיונית, המוסר והרעיון, הדקדוק. כן? יש לנו פה שיעור קבוע עם רב כוכב, נכון? רב דני כוכב, שזה פרסומת, כדאי להגיע, זה מאוד חשוב, שבן אדם ידע לדבר בשפה ברורה ונעימה, ידייק באותיות התפילה, ידייק בקריאה בתורה. הדקדוק, הפיוט והשירה, כמובן של חכמי אמת וחסידים ראשונים. כן, אל תביא לי פה עכשיו, לא רוצה להכפיש אף משורר. גם הם, תראו איך הוא קורא לזה, גם הם אינם גופי תורה. זה לא בזבוז זמן. זה לא בזבוז זמן לדעת דקדוק, זה לא בזבוז זמן לדעת את האגדתות בשס, להבין אותם, להבין את העומק שמאחוריהם. אתם יודעים שהרב קוק תכנן לחבר פירוש על כל האגדתות בשס, קוראים לזה עין היה. עין, כמו עין יעקב, שזה פירוש קדמוני, שיש שם גם עץ יוסף ומערשה וכו', זה על כל האגדתות בשס, שיש איזה, את הסדרה הזאת, שישה חלקים, ראוי ללמוד אותה. הרב קוק רצה לעשות פירוש שלו על כל האגדתות בשס, הוא יבשר כול להספיק שתי מסכתות, מסכת שבת ומסכת ברכות, יש איזו ברכה עצומה, ארבעה חלקים, שווה לעיין בזה, דברים פשוט קסומים. אז הוא אומר, רבותיי, כל העניינים הללו שנראים כאלה בערך, טוב, מה זה משנה, כן לומד אמונה, לא לומד אמונה, כן לומד אמונה, מה זה אומר? זה ממש גופי תורה. כמו שאני לומד, כן, כבר הגמרא אומרת, זה מסכת סוכה, שדבר קטון ודבר גדול. מעשה מרכבה נקרא דבר גדול. מעשה קטן, כן, חס וחלילה, לא רק לצורך הדוגמה, מעשה של שקלא וטריא, של מחלוקות אביי ורב. כמובן שהכל גדול, אבל לפחות שההתייחסות של בן אדם ללימוד אמונה, טוב, אנחנו לא חשודים על זה פה, אבל ללימוד אמונה יהיה באמת התייחסות מאוד 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 רצינית. שאני מפנים, אני נכנס בפנים. אני ממשיך. שורה רביעית, שאף על פי שאי אפשר להם כל כך זמן וכל כך קביעות כמו האגדות והתלמודים, הפוסקים הראשונים והאחרונים, בכל מקום אי אפשר כלל, בייחוד בימינו וביותר, בארץ ישראל, ארץ ישראל היא ארץ החיים, אני חייב שהתורה תהיה תורת חיים, תורה שמחיה אותי, תורה שמדברת אליי, שנוגעת בי, שנוגעת לי בפופיק, שמתעסקת בדברים הקיומיים. היינו 2,000 שנה בגלות, היו הרבה סוגיות שבכלל לא למדנו עליהן, כי הן לא היו רלוונטיות. עכשיו הגענו לפה, יש צבא, יש מלחמה, יש לוחמים, יש לימוד תורה, מה מול מה, איך אני מסדר את עולם הערכים שלי, איך אני מסדר את הראש שלי, מה העיקר, מה תפל, מה נכון, מה לא נכון. זה עשרות סוגיות שאנחנו נדרשים אליהן, שהן לא כתובות במקומות אחרים. בסדר? צריך לדלות אותן. הרב קוק עשה ממש הדליה, לקח סוגיות שלמות והמשיג אותן, נתן להן מושג. בער לנו אותם, זה דברים שדורשים לימוד, כי הם לא נלמדו במשך 2,000 שנה רק על ידי יחידי סגולה, רק על ידי גדולי הדור. והיום, כולנו נדרשים לזה. כולנו שואלים את השאלות הללו. עוד שנייה, אני מספר לכם איזשהו סיפור עסיסי, אז תחזיקו ראש. הדורשת תעופה רוחנית מבניה בטבע קדושתה, מלאה את כל אווירה, למנוע את כל אלה מלקחת עבורה מקום חשוב, כשם שהאושר של ההלכה משתלם הוא על ידי ידיעת כל השיטות כולן, שאני לומד עכשיו הלכה. אפשר ללמוד קיצור, שורה תחתונה, קיצור שולחן ערוך, נגמר הסיפור. למה ללמוד את האב האמינות? אתם יודעים מה זה אב האמינה? אב האמינה זה אומר דבר שכאילו חשבתי אותו, סופו דבר יתברר כלא נכון. אז נגיד אני אמרתי איזשהו משהו שמתברר ברובות הימים שהוא לא לעניין, ואתה אמרת את הדבר הנכון. אנחנו בגמרא, יש מהלך של הגמרא, שקלא וטריא, שאלות, תשובות, עניינים. יש אנשים שאמרו איזשהו משהו, ואחרי שתי שורות, כבר הדברים שהם אמרו הם נראים לא רלוונטיים. למה ללמוד את זה? אם זה ממילא לא מתקיים. לא, 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 לא. כשאתה לומד את האב האמינות בגמרא, אתה גם לומד את החשיבה. אתה לומד את האספקטים האחרים. לא הכל מסתכם רק בהלכה, אני כאילו סותר את מה שאמרתי קודם. אבל בן אדם צריך בעצם שיהיה לו גם רוחב דעת. כמו בגמרא, כמו בהלכה, כך גם באמונה. כלומר, שיהיה לי איזה רוחב דעת. להבין למה אני בחרתי, נכון? אתם יודעים שגם את זה אומר הרב קוק, שיש לנו תינוק, הוא יונק, הוא סוציומט. אחרי זה הוא ילד, הכל נולד. אחרי זה הוא עלם, הכל מלשון עולם. רב הנעלם על הנסתר. אחרי זה הוא נער, כי הוא מתנער ובועט, נכון? אחרי זה בחור, כי הוא בוחר. למה אני בוחר בדרך הזאת? אחרי זה אני איש, כי אני בעל אישיות, ואחרי זה אני זקן, זקנה חוכמה, אפשר להאריך בזה, אבל לצורך העניין, למה אני בוחר בדבר הזה? אני יודע שיש איזו דעה אחרת, איזו אמונה אחרת, איזו תפיסת עולם אחרת. למה בחרנו לצורך העניין, בדבריו של הרב קוק, שהם יהיו נר לרגלנו, ועטרת לראשנו? כי תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת לתת ולאמת, בעין ובאלף. בסדר? רק ככה גודלים. יש פה איזה משפט שאני רציתי לסמן לכם אותו, אבל כבר סימנתי אותו רק לעצמי, מפני שריבוי הידיעה והכרת הגוונים המרובים והשונים מחכים את הלומד להיות עושה את עצמו, שיעשה בעצמו אדם מקורי. אופה, תקשיב, זה גם דבר מאוד חשוב. אנחנו לא בקבוק בסרט של בקבוקים, בסדר? אחרת הייתם נכנסים לפה, עוברים דרך הרב ביגון, היה כזה סרט כזה, הייתם יושבים, קירים את המפעלים האלה. בן אדם בא, הוא נכנס בצורה מסוימת, נותנים לו מפה זווית, כאן תוקעים לו פקק, כאן שמים לו מדבקה, יש מוסדות שמתנהלים ככה, ואז הבן אדם ממשיך הלאה. אבל זה לא עושה אותך מקורי, לא במובן של ה-New Age, שאני חפש להיות מקורי ולהיות כאילו אחר. להיות מקורי, הכוונה להציג את האות שלך בתורה. אין פה בן אדם מיותר, לא בבית המדרש שלנו ולא בכל העולם כולו. אם מישהו נמצא בדור הזה, זה סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהתורה תעבור דרכו, והוא כמו יהלום עם החיתוך שלו, מה עושה את היהלומים שונים אחד מהשני? השמש שזורחת והחיתוך של היהלום. אחד נראה ככה, אחד נראה אחרת. גם אנחנו, כולנו, אוסף של יהלומים, שהקדוש ברוך הוא מזריח עלינו בתורתו ובאמירותיו, ואנחנו בעצם כל אחד מזריח בתכונתו, ואל לנו לכבוש את נבואתנו. אנחנו חייבים להיות מקוריים, שוב פעם, לא לתפוס אותי על המילה, לא בקטע של הרצון שלי להיות אחר ושונה, אלא ברצון שלי לעשות את דבר השם, ולהוציא את מה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו אליי, או שלח אותי לפה בדור הזה, במציאות הזאתי, ולא לכבוש את נבואתי. בן אדם שיש לו מה לומר על זה, זה יהיה רק מתוך הזדהות ולימוד ורצינות וכל הדברים שלמדנו לפני כן. בסדר? טוב, אני רואה שממש הזמן מתקצר, אני אמשיך עוד קצת. הידיעה והכרת הגוונים המרובים והשונים מחכים את הלומד להיות עושה את עצמו, שיעשה בעצמו אדם מקורי. איך הרב קוק היה כל כך מקורי? איך הוא דיבר דיבורים שאחרים ראו את המציאות בדיוק הפוכה? בגלל שכל מה שהוא אמר לנו לפני כן, הוא קיים בו בעצמו. נאה דורש ונאה מקיים. אי אפשר היה לומר לו, עד שאתה אומר לי, טול קיסה מבין שיניי, טול קורה מבין עיניך. כי הוא בעצמו גם כן בדק את עצמו וחזר על לימודו ונדהם, כמו שראינו, לראות שהבן שלו לא חוזר 10 פעמים, הוא חזר 10 פעמים ויותר. יש מקום אחר שהוא אומר שהוא היה חוזר 101 פעמים. 101. בסדר? אז הכל הוא התקיים בו. אני אומר עוד משהו, ואחרי זה הסיפור. או אולי סיפור לפני כן. אתם יודעים שלפעמים אומרים, שמה, לימוד אמונה, לימוד מידות, איזה בזבוז זמן, תן שטייגן, גשמקט, כן, שיהיה בערה, לימוד גמרא, לימוד הלכה, שזה חשוב מאוד, בוודאי, חס וחלילה שלא תצא תקלה לידינו, אבל בוודאי שתיקון המידות, ולימוד אמונה, ולימוד על כלל ישראל, ולימוד על ארץ ישראל, ועל תורת ישראל, וההבנה שאנחנו, כל דבר שאנחנו עושים זה לשם ייחוד קודשה ברכו, שכינתה, בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו, לחדש שם יודקה בבבקה, בשם, כל ישראל, מה אנחנו בסך הכל שליחים? היום אני פה, מחר אני שם. אנחנו שליחים של כל עם ישראל. אתם יודעים את זה או לא? כן או לא? או. כולנו זכינו להיות שליחים של עם ישראל. ובגלל זה גודל האחריות. ובגלל זה גם בן אדם צריך להיות עסוק מאוד 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 בתיקון המידותי שלו ובאחריות שלו כלפי מה שהוא עושה. כי בונים עלינו. תדעו לכם שבונים עלינו. סיפור. מוצא שבת, הרכב שלי התקלקל, נקרא לי איזה רצועה במנוע, לא משנה אם אפשר אחרי זה להשאיר פה כמה שקלים, לעזור לי. ונסעתי באוטובוס. כבר הרבה זמן לא יצא לי לנסוע באוטובוס, בטח לא נסיעות ארוכות, סתם גאוותן, חפש בדרך כלל לנסוע לבד באוטו. היה לי איזה שעה וחצי, שעתיים של נסיעה מהצפון, מבית רימון, עד למרגלות ירושלים. בתוך הרכב היו עוד 50, 60 אנשים נוספים. עכשיו, למזלי הטוב, עד לפני כמה ימים, האוזניים שלי היו סתומות בגלל איזה מים שנכנסו לי לאוזניים, סיפור אחר. וחלק מהדברים לא שמעתי, אבל חלק מהדברים שמעתי. אני שומע מהחלק האחורי, כללות, השם ישמו, ולא כללה של בן אהבת המרדות, או פורה ראש ולענה, או משהו קצת יותר עסיסי. כל מיני דברים שלא שמעתן אוזן ולא ראוי להזכיר אותם בבית המדרש. כללות נמרצות. ומי המקלל ומי המקולל? שני אנשים דתיים. חופשי כיפות, כסדות, לא כיפות, כסדות, פרזים בצדדים, כל הגשפט, כל התחפושת, יש להם. והם כללים אחד לשני. שמי את הפה, אני לא רוצה לשמוע את מה שאת אומרת, דברי בשקט, מי עמד? קיצו, כי אמרה מילים לא יפות, ואז האמא אמרה, אני לא רוצה שבת שתשמע את המילים שאת אומרת. וזה אנשים שמסתומש, שומרי שבת, ויודעים הלכה, אבל אולי קצת פחות עסוקים בלימוד אמונה ותיקון המידות. וממש הייתה מריבה נוראית. אשתי שתחיה, שהיא המחנכת האמיתית, אני בסך הכל נהג, אז היא קראה לשני הילדים שלי הקטנים מהחלק האחורי. אמרה, הכנה ברכה, מלאכי, בואו לפה. טוב, הילדים שלי התקדמו אליי, הבן ישב מאחוריי, הבת הגיעה, והיא פרצה בבכי. פרצה בבכי, ממש. אמרתי, מה קרה, הכנה ברכה? הם מדברים דברים כל כך לא יפים. הם רבים ככה, איזה מילים הם אומרים, וזה. טוב, אמרתי לה, טוב, תישארי פה, בואי, תנוחי פה, וזה. עכשיו, החבר'ה הסיסיים האלה, הם ראו את המחזה הזה, אמרו, מה קרה, הרב? מה קרה לבת שלך? מה, מישהו הרביץ לה? אמרתי, לא, האמת היא, אתה רוצה לשמוע את האמת? היא בוכה בגלל שאתם מדברים דיבורים מזעזעים. מזעזעים. כל יהודי לא יכול לדבר ככה. על אחת כמה וכמה, מישהו שמעיד על עצמו, כי אני לא רציתי להגיד את המשפט, בוא נעתה עם הכיפה, תוריד את הרגל מהספסל האחורי, כי זה מעצבן. למדתי להם, תשמעו, לא מתאים. טוב, זה אירוע אחד. אז הבת שלי ישבה עליי, הרגעתי אותה וזה, בסופו של דבר היא נרדמה, איזה כמה ארסים חמודים כאלה רצו לפנות למקום, אמרו, בוא, כבוד הרב, תן לבת שלך לישון, אני על הרצפה, רק שהיא תיישב בזה. אמרתי לו, לא, זה בסדר, עדיף שתהיה פה, גם לא רציתי שתמשיך לשמוע את הדיונים המחוכמים והשפה הגבוהה של החבר'ה. ואז אני יושב קצת שמאל של הרכב, לצידי יושבים בחור גם כן בן, שנראה כבן תורה עם חליפה וכובע ומשקפיים כמו כל מה שצריך, ומאחוריו יושב גם כן איזה בחור סיקי, אסיסי כזה. פתאום הוא קם, הוא אומר לו, תפסיק כבר לקום, תפסיק כבר תעזים, מי אתה חושב שאתה? נפל עליו, ואני מסתכל, מה קרה? אני הייתי שם, מה הוא עשה בן אדם? הוא הלך לעזור לאנשים לבתי מטען. כל פעם שמישהו בא, הוא עוזר לו לסדר את המזוודות. זה החסד שהוא עושה. טוב, אדבר אליי כאן. חוץ מכבודכם, ירק לו בפנים, הבחור שכעסיסי, ירק לבחור ישיבה, ירק לו בפנים, הוא אחד שפריץ, ואשתו יושבת לידו, ואני, נשבר לי הלב. ממש נשבר לי הלב. אמרתי, מה זה פה? כאילו לעצמי, עוד לא דיברתי איתם. הרגשתי ערב חורבן בית שני. ממש ככה. כולם צדיקים, כולם זקנים, כולם כיפות, כולם ציציות, אבל הם מדברים כמו בהמות. ואז הוא אומר לו, מי אתה? בקיצור, אמרתי, השם שפתי תיתך, תעזור לי, תעזור לי, הרב קוק תעזור לי, הרב אליהו, תעזרו לי, בואו שאני אהיה, הרב קדוש ברוך הוא תעזור לי. הוצאתי בייגלה, כיפלו אותו, בייגלה. התחלתי לאכול, מזוינס וזה, אמרתי להוא, הבחור ישיבה, כאילו, זה שהיא עם אשתו וזה, אחי, אתה רוצה לאכול קצת? הוא אומר, כן, לא, לא, כן, אמרתי לו, כך, תאכל, תרגע, כל בסדר וזה. ואז, ולשני, בכוונה לא הצעתי, רציתי לראות מה זה. הוא אומר, הרב, אפשר לקבל קצת? אמרתי לו, בטח, למה לא? כך, אחי. הוא מילה, מלוך אופניים, גמר לי את החבילה. לוקח את הבייגלה, בולס את הבייגלה וזה וזה. אתם יודעים שגדולה לגימה שמקרבת את הלבבות, מקרבת את הבריאות. אמרתי לו, הוא אומר לי, רבנו, הכל בסדר? אמרתי לו, לא. אפשר עוד בייגלה? בטח, קח עוד בייגלה, מה שנשאר. שישארת לי, קח את הפירורים. אמר לי, מה קרה? אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אני מזועזע. מה רבנו, מה אתה יודע, מה, הוא העליב אותי, אתה לא יודע מה היה לפני כן, וזה וזה. אמרתי לו, תגיד לי, יהודי? ככה יורק על יהודי אחר? מה זה הדבר הזה? ממש, כמעט החלטתי לבכות, רק לא רציתי להחליש את, לא אותו, ממש כאב לי, כאב לי. אמר לי, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי לו, אם אני הייתי במקומך, הייתי מבקש ממנו סליחה. כן. אני מוכן לבקש ממנו סליחה, בתנאי שהוא מבקש ממנו סליחה. עכשיו הוא שומע, כן, זה הכל, זה דיון ברדיוס של חצי מטר, כמו שאתם מבינים. אם הוא יבקש ממנו סליחה, גם אני אבקש סליחה. אז אמרתי, יאללה, אהרון הכהן, תגיד לי, אתה בחור הישיבה, אתה נראה לי אחלה בן אדם, וזה וזה, אני מבין שפה, תגיד, אתה מוכן גם לבקש ממנו סליחה? אז הוא מסתובב אחורה, הוא אומר לו ככה, הראשון אומר לו, סליחה, סליחה, סליחה. כי הוא למד שאם אומרים שלוש פעמים, וזה לא, והוא לא נענה, אז הכל עובר עליך, טיקי, 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 קיצור, טוב. אז הוא אומר לו, ביקש לך שלוש פעמים סליחה, אתה חייב לסלוח לי. אמר, אני לא חייב לסלוח לך, אבל. אמרתי לו, אחי, תמתין רגע. הוא אומר, אני מוכן לסלוח לך בתנאי שתבטיח לי שבחיים אתה לא יורק על אף יהודי. מה שלא יהיה, וואו, פתאום נהיה דיבורים אחרים. אמרתי לו, אשריך, ואתה רוצה להגיד לו משהו? כן, אני גם, אני בסדר, אני מבין שהייתי ביקורתי, כן, הבחור ישיבה אומר לבחור העסיסי, הבחור הטבעי. אומר לו ככה זה, ואז נפתחה שיחה. כל הארסוואטים ככה התקבצו מסביבי שם, ו... ואז אמרתי להם, אתם יודעים למה אין בית כלא בתורה? כי בבית כלא יש עיר, אמרו לי, לא, מה פתאום, יש עיר מקלט. אמרתי, לא, עיר מקלט זה לא עונש. עיר מקלט זה לשמור על הרוצח בשגגה, שלא ירצחו אותו ולא יהיה מעגל של דמים. אין בית כלא, כי בית כלא זה להנציח את הבעיה ולהגדיל אותה. אתה נכנס פושע קטן לתא מעצר עם פושעים גדולים, ואתה יוצא פושע גדול. אנחנו עסוקים בתיקון, אמרתי להם, רבנו, מה זאת אומרת? באיזה תיקון? תיקון הכללי? לא תיקון, גם תיקון הכללי. אנחנו נמצאים בתיקון עולם במלכות שדי. ומה אמרתי להם? דברים שאני למדתי בישיבה. כמוני, כמוכם. התחלתי לדבר איתם על מאמר הדור, אבל כמובן, במילים יותר חביבות כאלה, קצת סיפורים, קצת עניינים וזה וזה. שמעתם על הרב אליהו? בטח, בטח, מה, אני מכיר אותו, בערך אותי מגיל 4 עד 8, כל יום, כל... אז אמרתי לו, אתה יודע, הרב אליהו, דוד שלי. מה אתה אומר, רבנו? אני ראיתי על הפנים שלך את זה של הרב אליהו הזה. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו רוצים לתקן, נגיד, הפכתי את התפקידים, אמרתי לו, נגיד שאני עכשיו הייתי גונב ממך. אם אני גונב ממך, כוס. אני צריך להחזיר את הכוס, ושאיר את הגזלה אשר גזל. לא היה לי את הכוס הזאת, אני נותן לך מטלטלים בעבורם. לא היה לי את זה, לוקחים מנכסד, זה לא נאידי. לא היה לי את זה, נמכר בגנבתו. אתה יודע מה אני אמור לעשות? לעזוב את הבית שלי, אני הגנב, ללכת אליך ולעבור סדרת חינוך. ככה אני אומר לו, איך שאני אספר את זה, כל החבר'ה כאילו פותחים את העיניים. ומה קורה עכשיו? שואלים אותי, הם כולם במתח. אמרתי, ואם יש לך סדין אחד וקרית אחת, אתה יודע למה אתה צריך לתת אותה? לי. אתה תישן על מזרון על הרצפה, למרות שאני הגנב, ואתה הנגנב, אתה עכשיו נגנב עוד יותר, בזה שאתה צריך לתת את הקרית שלך בסמיכה לי. למה? כי בעצם התורה באה ואומרת, אנחנו לא רוצים להרחיק את התקלות מהעיניים שלנו. אנחנו רוצים להיות עסוקים בתיקון. ותיקון נעשה דרך זה שהבן אדם הגונב, שיתרגל להתנהג בצורה מסוימת, הוא יתרגל להתנהג עכשיו אחרת, יבין שאדם עובד לפרנסתו, ויכול להתקיים בצורה ישרה ותקינה, ואנחנו לא בג'ונגל. אמרו לי, בונה, איזה דיבור. כאילו כל החבר'ה ככה היו מבסוטים. למה אני אומר את כל הדבר הזה? כי בעצם זו הייתה דרכו של הרב קוק. הוא במאמר הדור אומר, חבר'ה, מספיק עם דרך הכובש. צריך לעבור לדרך הישר. מספיק עם השבירת המידות. צריך לתעל את המידות. מספיק עם המכבש. צריך להצמיח ולהפריח. להאמין בבן אדם. להאמין בבן אדם, כולנו מכירים שלכולנו יש כנפי רוח, לכולנו יש כוחות אדירים. בא הרב קוק ונותן כל כך הרבה אמון בפרט ישראל ובכלל ישראל. היכולת להאמין באנשים, לתת להם כוחות, להאמין שיצא מהם הרבה, יצא מהם דברים גדולים, מהעם שלנו יצאו דברים גדולים. וכולנו יכולים להעיד כמאה עדים שמחנך שהיה לנו בחיים, שהאמין בנו, שהעצים אותנו, למרות שכולם אמרו שאין לנו סיכוי, מה זה גרם לנו? לזקוף את קומתנו, להאמין בעצמנו, להוציא מעצמנו דברים שלא האמנו. והנה הדור שלנו בשנתיים האחרונות, ובכלל בכל השנים האחרונות. איזה אוצרות, איזה נשמות, איזה עוצמות, איזה קדושה, איזה טהרה. את זה כבר לפני 100 שנה ראה הרב קוק, ואמר רבותיי, הסיבה שאנשים בועטים בתורה, אנשים, הסיבה שאנשים בועטים ביהדות, הסיבה שאנשים יש להם שנאה לרבנים ולרבנות ולכל המוסדיות הזאת, זה לא בגלל שהם אנשים קטנים ופושעים, כמו שהיה בדורות שעברו, זה בגלל שהם אנשים גדולים שרוצים לשמוע את הדברים בגדלות, וזה הייתה מלאכתו של הרב קוק, להשמיע הכל בגודל, להשמיע הכל בעוצמה. סוף הסיפור, רק שתבינו מה זה. הבן אדם מספר לי, הוא אומר, אני מכיר אותך כמה דקות, ואני חייב להגיד לך משהו. אתה יודע למה אני ירקתי? ולמה התנהגתי ככה כמו איזה חיה? ככה הוא אמר על עצמו. זה בגלל שאני לפני כמה שנים עבדתי אצל איזה מישהו שמעסיק שלי, וחוץ מכבודכם, יום אחד הוא סגר את הדלת והתעסק איתי. ואני בטראומה. אני פגוע נפש. ככה הוא אומר לי, ומתחיל לבכות. אני פגוע הנפש, ולכן התנהגתי ככה. אם לא הייתה מתפתחת כל השיחה הזאת, היינו אומרים, או, הנה עוד אחד, עוד איזה ג'ונגליסט אחד, עוד איזה בן אדם רע, שעושה מעשים רעים, שמתנהג בצורה רעה. והנה נוכחנו לדעת שהסיבה שהוא מתנהג, זה בגלל שהוא עבר איזושהי טראומה, עבר עליו מה שעבר עליו, התעללו בו מינית, עשו לו דברים שלא יעשו, ומבחינתו כל העולם המוסרי נשבר. אז נאחל לכולנו שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו נזכה שיהיה לנו מבט גדול כמו של הרב קוק, תגידו אמן. שנזכה, זה קוראים לזה אפרת, יש לנו אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. שתמיד ננסה לפרש את המציאות לטובה, תגידו אמן. שנקבל עיניים של גאולה, שנזכה בעזרת השם לראות את עולמנו בחיינו, ונזכה לבניין בית מקדשנו, לבניין אריאל ולביאת אריאל במהרה בימינו, אמן.